שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קמ"ז במסכת שבת. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בקמ"ח. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון יעסוק בשמירת קור וחימום, חלק שני בטיפול בבגדים בשבת, והחלק השלישי בטיפול בגוף בשבת. אז החלק הראשון מאוד קצר, המשנה תאמר שלושה דינים, והגמרא תאמר מה החידוש בכל אחד. הדין הראשון, מותר לשים תבשיל בתוך בור בשביל לשמור על הקור שלו. מה החידוש? הרי אני לא עושה שום דבר. החידוש הוא שאולי היינו חושבים שאסור, כי התחתית של הבור זה אדמה, ואז אולי אני אסיר, אני אישר את האדמה, שזה אסור, כמה שמלן שלא חוששים לזה. זה דין ראשון. הדין השני מאוד דומה, נניח שיש לי בקבוק סגור עם מים נקיים, ואני רוצה להכניס את זה לנהר לא נקי בשביל לקרר את המים שבבקבוק, אומרת המשנה שמותר. ומה החידוש? אין חידוש, וזה מובא רק אגב הדין הבא. הדין הבא זה שמותר לחמם מים בשמש, ומה החידוש? הרי אין איסור בישול בשמש. עונה הגמרא, היינו חושבים שאולי צריך לגזור, כי אם יחממו בשמש, אולי בסוף אנשים יטעו וגם יחממו בגחלים, כמה שמלן שלא גוזרים. עד כאן החלק הראשון לגבי שמירת קור וחימום בשמש. החלק השני הוא החלק הארוך של השיעור, זה לגבי טיפול בבגדים בשבת. ולגבי זה יש לנו גם את המשנה הזאת, וגם את המשנה הבאה בקמ"ז עמוד א', ואת הגמרות שעליהם, ובכל זה יש אוסף של דינים ואיסורים, וכאן לא נראה אותם לפי הסדר, אלא נחלק אותם לפי נושאים. כשהנושאים שנראה זה סחיטה, כיבוס, הוצאה לרשות הרבים, ותיקון כלי. אז אנחנו מתחילים בסחיטה, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה בסוף קמ"ו עמוד ב' שאם אדם הלך בדרך והוא נכנס בטעות לזה שלולית והתרטבו לו לגמרי הבגדים וזה שבת, הוא יכול להמשיך ללבוש את הבגדים וללכת הביתה, ולא אומרים לו תוריד עכשיו את הבגדים כי אולי אתה תסחוט, כי הרי אם הוא יוריד את הבגדים לא יהיה לו מה ללבוש, לכן לא גוזרים. זה סעיף ראשון. מכאן נדלג לרגע לסעיף השלישי, שזה שבע שורות לפני סוף קמ"ז עמוד ב', ששם כתוב שלא יורדים בשבת לנהר קורדימה. ולמה? מסבירה הגמרא כי בנהר הזה יש טיט, וזה מחליק, ואם הוא יחליק הוא ייפול למים ויתרטב, ואז אולי הוא יסחוט את הבגדים. כלומר, נכון שאמרנו שאם הוא כבר יתרטב, לא אומרים לו להוריד את הבגדים, אבל לכתחילה תיזהר לו להיכנס למקומות שאתה יכול ליפול למים, בשביל שלא תגיע לחשש הזה של שמא יסחוט. זה הסעיף השלישי. הסעיף השני מדבר על מקרה שהוא פחות קריטי מבגדים, וזה מגבת. כלומר, אדם הלך לרחוץ ויש לו מגבת, אז קודם כל מותר להתנגב במגבת בשבת, לא חוששים שמו יסחוט את התוך כדי הניגוב, אבל מה דין אחרי שהוא כבר התנגב? האם הוא יכול לקחת את המגבת הביתה, נניח שיש עירוב, או שחוששים שמו יסחוט? לגבי זה יש מחלוקת בין המשנה שלנו ותנקמה בברייתא לבין רבי שמעון. המשנה ותנקמה אומרים שאם הוא לבד, אז אנחנו חוששים שמו יסחוט, ואסור לו לקחת הביתה. תנקמה בברייתא גם מוסיף שגם לא ייתן את זה לאולירין, כלומר לבלן, שמה הבלן יסחוט, אלא פשוט שיתלה את זה בחלון, כלומר בארון שבמקווה. המשנה מוסיפה על זה שמה שאמרנו שאסור, זה אפילו אם מדובר במגבת שהיא כמעט שלא רטובה, כי אלו הרבה מגבות והשתמש כולם, והיא גם מוסיפה שאם הוא לא לבד, אלא יש לו עוד אנשים איתו, אז אין חשש כי מזכירו אחד לשני שאסור לשחות, ואז מותר לקחת את זה הביתה, אפילו אם מדובר במגבת מאוד רטובה, כי למשל כל האנשים השתמשו באותה מגבת. בכל אופן, זה המשנה ותנקמה, עקרונית, אסור שמה ישחות. רבי שמעון לעומת זאת אומר שמותר ולא חוששים שהוא ישחות, ואומר רב יוסף לאבאיה שככה הלכה, כי גם רבי וגם שמואל וגם רבי יוחנן פסקו שמותר. בסוגריים נעיר, לגבי רבי יוחנן שואל את הגמרא איך הוא אמר שמותר, הרי בדרך כלל רבי יוחנן פוסק סתם משנה, והרי המשנה שלנו שאוסרת היא סתם משנה. עונה הגמרא, היא לא סתם משנה, היא של בן חכינאי, ורבי יוחנן לא חייב לפסוק כמותו. עד כאן עיקר הסעיף השני. שוב, לפי המשנה אם הוא לבד אסור, לפי רבי שמעון וככה הלכה מותר. עכשיו רק בסוגריים, דיברנו על אדם שהלך לרחוץ. איפה בדיוק הוא הלך לרחוץ? אז בברייתא מדובר על בית מרחץ, ונניח שמדובר במים קרים ושזה מותר. במשנה, בסוף קמ"ז, יש שני מקרים, מי מערה ומי טבריה. והגמרא מבינה שכמו שמי טבריה זה מים חמים, גם המי מערה כאן מדובר שחיממו את המים. עכשיו למדנו הרי שבמים שחוממו יש גזרה שאסור לרחוץ בהם שבת, כלומר מדובר בעצם באדם שרחץ באיסור. עכשיו מה לגבי להשתתף, כלומר לא להיכנס כל הגוף למים, אלא כמו מקלחת, האם זה מותר במים שחוממו? אז ראינו בדף למתת עמוד ב' שלפי רבי מאיר אסור, אפילו במים קרים, לפי רבי יהודה מותר, כי זה רק מקלחת, לפי רבי שמעון במים חמים אסור, בקרים מותר, והגמרא מדייקת שמזה שהמשנה אצלנו תיארה את המקרה של רחיצה בלשון דיעבד, כלומר שהוא עשה את זה באיסור אבל לכתחילה זה אסור, משמע שלהשתתף מותר גם לכתחילה, כלומר כמו רבי שמעון, כל זה היה בסוגריים לגמרי לגבי איפה הוא רחץ, וכל זה היה הסעיף השני לגבי שמי שחות. לסיכום, בסעיף הראשון אמרנו שאם הותרטבו לו הבגדים הוא לא צריך להוריד אותם, אבל בסעיף השלישי אמרנו שלכתחילה שיזהר לא להיכנס לנערות כאלו שיכול להחליק ואז יותרטבו לו הבגדים. בסעיף השני אמרנו שאם זה רק מגבת, לפי תנקמה אם הוא לבד שישיר את זה במקום ולא ייקח הביתה שמי שחות, לפי רבי שמעון וכך ההלכה מותר לקחת הביתה ולא חוששים. עד כאן הנושא הראשון של שמי שחות. הנושא השני זה כיבוס בגדים, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה על המשנה בקוף מבע ועמוד ב' והגמרה שעליה, שאומרת המשנה שאם בגדים יתרטבו, אסור לייבש אותם במקום שאנשים רואים. למה? משום מרית עין, כי מי שיראה את זה יחשוב שכיבסתי את זה בשבת. עכשיו, זה אם אני שם את זה במקום שאנשים רואים. האם מותר לי לשים את זה במקום שאנשים לא רואים? אז מהמשנה משמע שמותר, אבל רבי אליעזר ורבי שמעון בברייתא אוסרים. וזה כמו העיקרון של רב יהודה בשם רב, שכשמשהו אסור משום מראית עין, אז חז"ל אסרו אותו אפילו בחדרי חדרים. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה הראשונה בקופם זין עמוד א', וזה שאומר אבונה שמי שמנער את הטלית שלו בשביל להוריד את האבק לפי רשי או להוריד את הטל לפי ראשונים אחרים, הוא עובר על כיבוס והוא חייב חטאת, אבל זה בשלושה תנאים. א', שזה בגד חדש, כי רק אז מקפידים על אפר או על טל, ב', שזה בגד שחור, גם כן כי רק אז מקפידים, וג', שבאמת הוא מקפיד על זה, אבל אם זה אדם שלא כזה אכפת לו שיהיה לו קצת אבק או טל על הבגד, זה לא נחשב כיבוס, ולא רק שהוא לא חייב חטאת, אלא זה ממש מותר. ואגב זה גמרא מביאה שני סיפורים גם על תלמידי החכמים בפומפדיטה וגם על רב יוסף שלא הקפידו ולכן באמת הם התירו. זה היה הסעיף השני לגבי כיבוס. הנושא השלישי זה דברים שאסורים משום הוצאה. מה הקשר הוצאה? אם אני לובש בגדים כמו שלובשים אותם ויוצא איתם לרשות הרבים, זה כמובן מותר, כי בגדים זה לא מסוי, זה לבוש. אבל אם אני שם עליי את הבגד בצורה שלא לובשים אותו, אז זה כבר אולי נקרא שאני מחזיק את הבגד ולא לובש אותו, ואז זה כבר ייחשב מסוי, וזה אסור. ועכשיו לגבי זה נראה ארבעה סעיפים על מצבים ובגדים שונים שצריך להיזהר שברשות הרבים ללבוש אותם בצורה הרגילה. שני הסעיפים הראשונים זה לגבי טלית, שבזמנם טלית היו לובשים מעל כל הראש והגוף, אולי כמו שהכהנים עושים היום בברכת כהנים, ואנחנו נראה שאם אתה עושה את זה בצורה קצת אחרת, זה יכול לחשב מסוי. הסעיף הראשון זה שאדם שם טלית, ואת כל האחורה של הטלית, מה שמכסה את הגב, הוא הרים למעלה על הכתפיים, כך שבעצם הטלית עטה רק על הראש, ואז ירדה משני צידי הצוואר, ולגבי זה צריך לחלק בין אם מדובר בטלית או בסודר. אם זה טלית, אומר רבי יוחנן, זה ממש לא איך שלובשים את זה, והוא חייב חטאת, וכך גם אומרת הברייתא. אבל אומרת הברייתא, אם מדובר בסודר, אז זה מותר, כי כך הולכים בזה, וכך באמת היה הולך הורקנוס בשבת, והוא החמיר לעצמו לקשור את הטלית באיזשהו קשר לאצבע שלו, שזה לא ייפול, אבל אמרו לו שלא באמת צריך את הקשר, בסודר זה פשוט מותר. על זה רק נוסיף הערה קטנה מאמצע קוף ממזיין עמוד ב', ששם אומרים בשם רבי יוחנן לגבי סודר, שכן צריך לקשור את זה מתחת לכתפיים בשביל שזה לא ייפול. לא ברור להם דובר על אותו סודר או לא, כי הרי הרגע אמרנו שלא צריך לקשור. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני נחזור חזרה לעמוד א', וכאן יש לנו דילוג מברך אמצע עמוד א' ועד הרבע התחתון, ושם מסופר שרבי לבש את הטלית בצורה כזאת שאת שני הצדדים הוא שם על הכתפיים. אני חושב שהכוונה איך שאנחנו היום בדרך כלל לובשים טליתות, כנראה שאז זה לא היה מקובל, והוא פוגש בשדה את רבי יהושע בן זירוז, בן חמיב של רבי מאיר, שאומר לרבי, תדע לך שרבי מאיר אמר שגם על זה חייבים חטאת, כי לא ככה לובשים טלית, ורבי אומר, עד כדי כך הוא החמיר, ובכל זאת הוא מקבל את זה בענווה, ובאמת מפשיל את הטלית, כלומר לובש אותה בצורה הרגילה. זה עיקר הסעיף השני, לגבי כשלובשים את הטלית כמו שאנחנו לובשים היום, בסוגריים נעיר שהגמרא מביאה עוד גרסה שהוא לא פגש את רבי יהושע בן זירוז, אלא את רבי יהושע בן כפוסאי, ושהוא לא אמר את זה בשם רבי מאיר, אלא בשם רבי עקיבא, ויש גם עוד גרסה שרבי בכלל לא עשה את זה בפועל, אלא רק נשאל לגבי זה. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני. לסיכום בינתיים, בסעיף הראשון אמרנו שאם מקפלים הכל על הכתפיים, זה ודאי חטאת. אם מקפלים רק בצדדים, כמו שאנחנו עושים היום, רבי הקל, אבל אמרו לו שגם זה חטאת. בשביל הסעיף השלישי והרביעי נדלג עכשיו מהמשנה בעמוד א' ועד אמצע עמוד ב', שם דבר אחד אומרים בשם רבי יוחנן שבבית המרחץ של אנשים היו מספקים לאנשים איזושהי כסות לשים כשהם יוצאות מהמרחץ, אולי כמו חלוק, והבלנים היו מביאים את זה אל בית המרחץ והם היו עוברים ברשות הרבים, אז בשביל שהם לא יעברו על איסור אומרים בשם רבי יוחנן שהבלן צריך ממש ללבוש את הכסות על הגוף, על ראשו ורובו, וככה זה לא יחשב שהוא מטלטל, אלא זה דרך לבוש. ודבר דומה, סעיף רביעי, רב אומר לבני מחוזה שכשהצבא מגיע לעיר ואומר לכל שווים להביא בגדים לחיילים גם בשבת, אז גם כן אל תחזיקו את הבגדים על הכתפיים, אלא תלבשו אותם כדרך מלבוש, וככה לא עוברים על איסור. עד כאן ארבעת הסעיפים לגבי הוצאה, שבאופן כללי אמרנו, אל תלבש את הבגד בצורה הלא רגילה, כי אז זה יכול לחשב כמסוי, ואסור לצאת עם זה לרשות הרבים. זה היה הנושא השלישי. הנושא הרביעי זה תיקון כלי, זה מחזיר אותנו מאמצע עמוד ב' חזרה לקצת אחרי אמצע עמוד א', לקטע קטן שדילגנו, וזה לגבי תיקון כלי, נראה זה בשלושה שלבים. שלב ראשון, שאלו את אולה, האם מותר לעשות עם הטלית מרזב? מה הכוונה? אז אני לא יודע לומר איך בדיוק זה היה נראה, אבל הם היו עושים איזשהו כיפול בטלית, אולי בשביל להגביא אותו מהאדמה שלא יתלכלך, או בשביל היופי, והכיפול הזה היה נראה כמו מרזב, והשאלה היא, האם מותר לעשות את זה בשבת? והוא ענה להם בשם רבי אלי שאסור, ומפרשים שזה אסור משום תיקון כלי. כי הוא בעצם יוצר פה משהו בבגד, זה לפי חלק מהמפרשים, חלק מהמפרשים לוקחים את זה לכיוון אחר, וזה לגבי הוצאה. בכל אופן, בואו נשאר עם תיקון כלי, זה השלב הראשון. שלב שני, מסופר על רבי רמיה ששאל את רבי זרע על כל מיני סוגים של קיפולים, האם זה מותר או לא, והוא אסר לו את כולם. שלב שלישי, מביאים את רב פאפה ונותן כלל, אם זה קיפול שישאר ככה, אז זה אסור, כי זה תיקון כלי. אם זה רק בשביל ייפוי זמני, אז זה מותר. עד כאן לגבי תיקון כלי, ועד כאן חלק השני של השיעור, דיברנו על טיפול בבגדים, וראינו לגבי איזה ארבעה נושאים, שזה שם היסחות, כיבוס, הוצאה לרשות הרבים ותיקון כלי. החלק השלישי של השיעור, שאותו כן נעשה לפי הסדר, זה גם כן למשנה בקוף מזיין עמוד א', ובגמרה זה מתחיל בערך באמצע עמוד ב', וזה לגבי טיפול בגוף בשבת, וגם כאן נראה לקט של דינים שמאחוריהם עומדים כמה נושאים, שזה רפואה בשבת, עובדין דחול ומלאכת בונה, ואת החלק הזה נחלק לשישה סעיפים. סעיף ראשון אומרת המשנה, סכין וממשמשין בשבת. מותר לסוך עם שמן את הגוף, מה שנקרא יום מסאז', אבל הברייתא מגבילה את זה שצריך לשנות את זה מיום חול. איך? אז רב חמא בר חנינא אומר שצריך להפוך את הסדר, כי ביום חול היו קודם ממשמשים, כלומר מעשים את הבטן ורק אחרי זה שמים שמן, אז בשבת תעשה הפוך, קודם שמן ואז למשמש. רבי יוחנן אומר שצריך לשנות יותר ולעשות בבת אחת, זה סעיף ראשון, סכין וממשמשין. סעיף שני, אבל לא מתעמלין. כלומר, אומרת המשנה, מותר לעשות מסאז' עדין, אבל בכוח אסור לעשות, כי זה כבר לפי הראשונים או עובדין דחול, או משום רפואה, כי זה מחמם את הגוף, זה אסור. ואגב, זה אומרת הגמרא, שגם לא נכנסים בשבת לנהר דיומסט, מפני שמעמלת. כלומר, כמו שמסאז' חזק הוא מעמל את הגוף ומחמם אותו, גם אותו נהר, כנראה הוא גואש ויש לו מלח, הוא גם כן מעמל ומחמם את הגוף, וזה אסור, משום רפואה בשבת. בסוגריים, הגמרא מרחיבה לגבי הנהר הזה, שני דברים. דבר אחד אומר רב יהודה שהסגולה הרפואית של הנהר זה רק 21 ימים בשנה, והוא לא יודע בדיוק מתי זה, אבל יודע ששבועות זה אחד מאותם ימים, או בהתחלה או בסוף. הגמרא מנסה להוכיח ששבועות זה הסוף, כי אנחנו יודעים שבאופן כללי כל המשקאות שמרפים הם מרפים בעיקר בין פסח לעצרת, אז כנראה שגם הנהר זה ככה, אבל הגמרא דוחה, אולי נהר שונה ממשקאות, כי במשקאות אתה רוצה שהוא לא יהיה חם מדי, אבל בנהר דווקא זה טוב שזה חם, אז אולי דווקא בקיץ זה יותר טוב, וזה מתחיל בשבועות ולא מסתיים בשבועות. בכל אופן, זה דבר אחד, הנהר מרפא 21 ימים ושבועות או בהתחלה או בסוף שלהם. דבר שני, זה כל כך נעים להיכנס לנהר הזה, עד כדי כך שזה מה שגרם לעשרת השבטים להתנתק מעם ישראל, כי הם הגיעו לנהר ונשארו והתמכרו לתענוגות של הנהר ושל יין, וגמרא מספרת שזה מה שקרה גם לרבי אלעזר בן ערך, שאחרי החורבן כל החברים הלכו ליבנה, ואילו הוא הלך לגור ליד נהר דיומסט, והוא שמח על החוכמה שלו שהוא ימשיך ללמוד תורה, אבל גם הוא התמכר לנהר, ובסוף הוא שכח את תלמודו עד שהתפללו עליו, וזה חזר אליו. זה היה הסעיף השני לגבי שלא מתעמלין בשבת, כלומר לא עושים מסאז' חזק וגם לא הולכים לנהר דיומסט. סעיף שלישי זה שומרת המשנה שגם לא מתגרדים בשבת, היא מגרדת ומשמע שהטעם זה משום עובדין דחול, כי כך עושים ביום חול, וממילא יש לזה שתי קולות. א', אומר השבג, שאם הוא עושה את זה לא בשביל להתגרד, אלא בשביל לנקות מהרגליים שלוטית, אז זה מותר. ב', רב שמואל בר יהודה היה משתמש בשביל זה בשבת, במגרדת מיוחדת מכסף שעשו לו רק בשביל שבת, ואז זה מותר, כי זה כבר לא עובדין דחול. זה לגבי הסעיף השלישי שאין מתגרדין. סעיף רביעי אומרת המשנה, אסור לקחת בשבת אפיקטיביזין, שזה סוג של תרופה שגורמת להקאה, גם זה בפשטות משום רפואה, אבל אומר רבי יוחנן, אם הוא לא עושה את זה עם תרופה, אלא שם אצבע בגרונת שהוא מקיא, זה מותר, כי זה לא דומה לרפואה, אבל הברייתא אומרת שהאמת היא שגם זה אסור, ולא רק בשבת, כי זה סוג של בעל תשחית, כי הוא מפסיד את האוכל ועכשיו הוא צריך לאכול שוב. זה היה הסעיף הרביעי, לא לוקחים אפיקטיביזין. סעיף חמישי, שאני מודה שקשה לי להבין בדיוק את המציאות, זה לגבי עיצוב האיברים של קטן. כלומר, כשתינוק נולד, אז בזמנם היו מיישרים לו את האיברים, אז מיד כשהוא נולד זה ודאי שמותר גם בשבת, אבל אחרי זה המשנה אומרת שאסור, ואילו רבי יוחנן לכאורה אומר שמותר, ומסבירה הגמרא, המשנה שאסרה זה משהו מאוד ספציפי לגבי לסדר את החוליות של השדרה, שיהיו ישרות עם איזושהי חוליה יצא, זה דומה לבונה וזה אסור. רבי יוחנן ומעצות דיבר על ללפף את התינוק עם סדינים בצורה כזאת שמיישרת לו את האיברים, וזה לא איזשהו משהו ספציפי לגבי חוליה מסוימת, ולכן זה לא דומה לבונה וזה מותר. זה לגבי עיצוב איברי הקטן. סעיף שישי ואחרון זה לגבי החזרת שבר, כלומר להצמיד את שני חלקי העצם ביחד, והחזרת יד שנפרקה. אז לגבי שבר, בגרסה שלנו במשנה כתוב שאסור, אבל רב חנה בגדתה אומר בשם שמואל שהגרסה היא שמותר, ובסוגריים גמרא מספרת שיום אחד רב יהודה הכריח את רבא בר בחנה להיכנס לשיעור שלו, ובשיעור לימד את המשנה שלנו שאומרת שאסור, ואז רבא בר בחנה אמר את הגרסה של שמואל שזה מותר, ואז רב יהודה אמר, מזל שכחתי אותך להיכנס לשיעור, אחרת לא היינו יודעים את אותה גרסה שמותר. זה לגבי שבר, שוב, למשנה שלנו אסור, לגרסה של שמואל מותר. לגבי עד שנפרקה, גם כן אומרת המשנה שאסור להכניס את זה ישירות, כלומר לשפשף חזק במים עד שהיד חוזרת, אבל מותר לרחוץ כדרכו, ואם היד חזרה, אז מעולה. והגמרא מספרת שרב אביה שאל את רב יוסף על כל מיני דרכים ושיטות להחזיר את היד, האם זה מותר ואם זה מותר, אבל הכל הוא אמר לו שאסור, ואומר, למה אתה בעצם שואל? הרי המשנה אמרה שאסור. הסביר רב אביה, נכון, אבל המשנה אמרה שגם אסור שבר, ואת זה הרי שינינו את הגרסה. אז אולי גם צריך לשנות את הגרסה של יד שנפרקה, שגם זה בעצם מותר. אומר לרב יוסף, לא, אנחנו לא סתם משנים גרסאות. לגבי שבר, יש פשוט באמת גרסה כזאת שמותר, לגבי יד שנפרקה, אין, ולכן זה עדיין אסור. עד כאן סעיף שישי, שוב, לגבי שבר יש שתי גרסאות, לגבי יד שנפרקה, אסור, ובזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו לסוף הפרק, הדרן על החבית, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, החלקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שמותר לשים תבשיל בבור בשביל לשמור על הקור ולא חוששים להשוואת גומות, וגם מותר לשים כלי מים בתוך מים אחרים בשביל לקרר, ומותר לחמם בשמש ולא גוזרים עטו הטמנה ברמץ. זה היה בחלק הראשון. החלק השני שהיה ארוך יותר היה לגבי טיפול בבגדים בשבת, וכאן ליקטנו מכל הדינים שמפוזרים בגמרא על ארבעה נושאים. נושא אחד זה לגבי שם היסחות, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם אדם מתרטב בדרך, הוא יכול להמשיך ללכת ולא חוששים שם היסחות, אבל סעיף שלישי, מראש אל תיכנס לנהר שהוחליקי, כי אתה יכול ליפול ולהתרטב, ואז בכל זאת אולי תסחות. וחזרה אחורה לסעיף השני, אדם שרוחץ, הוא יכול להתנגב בשבת ולא חוששים שיסחות, אבל האם הוא יכול לקחת את המגבת הביתה? לפי המשנה, אם הוא בקבוצה, אז כן, כי הזכירו אחד לשני, אבל אם הוא לבד אז לא, שם היסחות, אבל לפי רבי שמעון וכך ההלכה, מותר ולא חוששים. בסוגריים אמרנו איפה מדובר שהוא רחץ, אז בברית מדובר שהוא רחץ בבית מרחץ, במים קרים, במשנה מדובר שהוא רחץ בחמי טבריה, שזה מותר, ובמי מרה שחיממו את המים, ששם אסור לרחוץ, אבל אגב מותר להשתתף, כלומר לרחוץ כמו במקלחת, לפי רבי שמעון. כל זה היה הנושא הראשון של סחיטה. הנושא השני היה לגבי כיבוס, וראינו שני סעיפים. אחד, שאותו אדם שהתחטבו לו הבגדים, שלא יתלה אותם ברחוב איפה שכולם רואים, משום מרית עין, שלא יחשבו שהוא כיבס. לגבי חדרי חדרים, וזה יש מחלוקת, לפי המשנה מותר, לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, אסור מרית עין גם בחדרי חדרים. סעיף שני אומר אבונה, שמי שמנער את הטלית מהאפר או מהטל, הוא חייב חטאת, בתנאי שזה בגד חדש, שחור, ושהוא מקפיד עליו. ונושא שלישי לגבי הוצאה, כאן ראינו ארבעה סעיפים. אחד, אם הוא יוצא עם טלית לרשות הרבים, והוא מקפל את האחורה של הטלית על הכתפיים, רבי יוחנן מחייב חטאת, אבל אם זה לא טלית אלא סודר, אז זה מותר, וככה סהור כנוס, ואמרו לו שהוא גם לא צריך לקשור את זה, אבל בעמוד ב' אמרו בשם רבי יוחנן שצריך לקשור מתחת לכתפיים. סעיף שני, אם הוא לא קיפל את כל האחורה על הכתפיים, אלא קיפל רק את הצדדים, כמו שאנחנו הולכים היום עם טליתות, אז רבי הלך ככה ברשות הרבים בשבת, ואמרו לו בשם רבי מאיר או בשם רבי עקיבא שחייב חטאת, ובאמת רבי הקשיב והפשיל את הטלית למטה. וסעיף שלישי ורביעי, כשמישהו צריך להביא איזשהו בגד דרך רשות הרבים, הוא צריך ללבוש את זה, כמו כשהבלנים מביאים תקסות של אנשים לבית המרחץ, או כמו כשמביאים בגדים לאנשי הצבא. עד כאן הנושא השלישי של הוצאה. נושא רביעי לגבי בגדים זה תיקון כלי, וזה ששאלו את אולה לגבי להכין מטלית מרזב בשבת, כלומר לקפל בצורה מסוימת, והוא אמר שאסור, ורבי זר אמר על כמה מצבים שאסור, ורב פאפה אמר כלל, אם זה בשביל שזה יישאר כך, אז אסור, אם זה רק ליופי זמני, אז מותר. עד כאן ארבעת הנושאים לגבי בגדים. בחלק השלישי של השיעור עברנו לטיפול בגוף, ואת זה חילקנו לשישה סעיפים. סעיף ראשון, מותר לסוך ולמשמש, אבל צריך לשנות מאיך שהוא עושה ביום חול, או קודם לסוך ואז למשמש, או לפי רבי יוחנן לעשות את שניהם בבת אחת. סעיף שני, אבל אסור להתעמל, כלומר לעשות מסאז' מאוד חזק, כי זה כבר עובדין דחול או רפואה, וגם אסור להיכנס לנהר דיומסט, כי זה מעמל את הגוף, מחמם אותו, וזה אסור משום רפואה. ואגב, זה ראינו שהכוח של הנהר הזה הוא 21 יום בשנה, והצרת זה או ההתחלה או הסוף שלהם, ושהנהר הזה ממכר, והוא זה שגרם לסרט השבטים לעזוב את התורה, וגם לרבי אלעזר בן ערך, והתפללו עליו, והוא חזר. וסעיף שלישי, גם לא מתגרדים בשבת, משום עובדין דחול, אבל אם זה בשביל לנקות טיט, או אם יש לו מגרדת מיוחדת לשבת, אז זה מותר. סעיף רביעי, גם אסור לקחת הפיקטיביזין בשבת, שזה גורם להקעה משום רפואה, אבל עם האצבע מותר, אבל הברייתא אומרת, בלי קשר לשבת זה אסור, כי הוא מפסיד את האוכל. וסעיף חמישי, לגבי עיצוב האיברים של ילד קטן, אז אם הוא רק נולד, אז מותר. אחרי זה, המשנה שאמרה שאסור, מתכוונת לסידור חוליות השדרה, שזה דומה לבונה. רבי יוחנן שאמר שמותר, הוא התכוון כשמלפפים את כל הגוף, ולא זה שהוא סידור של חוליות ספציפיות. וסעיף שישי ואחרון, לגבי החזרת שבר והחזרת יד שנפרקה, לגבי שבר בגרסה שלנו כתוב שאסור, אבל גרסת שמואל זה שמותר. לגבי יד, גם כן במשנה כתוב שאסור לעשות את זה באופן ישיר, אבל אבי חשב שאולי גם כאן יש גרסה שמתירה, ואמר לו רב יוסף שאין. הדרן הלך חבית כל טוב.